ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו למעשה בישיבה דיברנו בינינו לבין עצמנו שאנחנו יושבים על האוצר הגדול ביותר של עם ישראל, שזה ירושלים. ולמעשה תלמיד יכול ללמוד פה 4-5 שנים, הוא בכלל לא, הוא לא מודע בכלל לכל העניין ולכל הדבר, מה זה ואיך זה, איך להבין את זה ואיך לתפוס את זה. וביקשו ש... זאת אומרת, אז הרב גדי והרב ששם אני חושב אחראים, לא חושב, לקחו אחריות על העניין הזה. וביקשו שכל רם ייתן במשך חודש ימים משהו בענייני ירושלים בימי שני ב-10:30. אז אני הצעתי לרב גדי כמה דברים שאני יכול לתת בענייני ירושלים. אז ובסוף סיכמנו על ירושלים בראי גדולי הדורות. לי יש סדרה מאוד גדולה על זה, זאת אומרת של 20-30 מגדולי ישראל. כמובן שנדבר על הארבעה הראשונים, ריאל, רמב"ן. שלום עליכם זאב, אני רואה שחזרת מפעילות ספורטיבית משמעותית. הלוואי עלינו. אני מקווה לצאת להליכה אחרי השיעור. אז אני אמרתי שאני אתרום את חלקי בתפיסה של גדולי הדורות, איך הם תפסו את ירושלים, מה זה אומר לי. אבל אני לצורך העניין הזה רוצה להקדים איזושהי הקדמה שאני חושב שהיא מתבקשת. אם הייתי צריך לפתוח את הסדרה כולה, כמובן שהייתי אומר אותה, וזה הבעייתיות של קדושת המקום. מה זאת אומרת? אני אסביר. ירושלים זה שם שצופן בתוכו המון המון מסרים. קדושה, מלכות, היסטוריה, גיאוגרפיה, בתי מקדש, עבר קרוב, עבר רחוק. כל יהודי ברחבי העולם, אמרת לו ירושלים, אמרת לו משהו. זה משהו שהוא תופס אותו. וזה לא סתם שאנחנו מכירים את הביטוי ירושלים שלי. כל אחד יש לו את הירושלים שלו, את ההרגש שיש לו. אין מקום שכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה שנים, מרגישים שייכות אליו. וישנה נקודה פילוסופית שצריך לעיין בה, והיא קדושת המקום במחשבת היהדות. האם יש מציאות של קדושה במקום, ואיך להבין את העניין הזה? המקור של הדברים זה המשנה במסכת כלים, שהמשנה אומרת 10 קדושות, ויש שם רשימה של המקומות הקדושים בתוך ירושלים, וזה כמובן מתייחס לקדושה של מקום. ואנחנו כמובן שואלים את עצמנו, וגדול המתנגדים בדור שלנו למציאות של קדושה במקום היה ישעיהו ליבוביץ', שהוא אמר האבנים של הכותל זה כמו אבנים של כל בניין בבית, בראש העין, פתח תקווה, בגבעת שמואל, בירושלים. אין לזה, זה חסם. מה זאת אומרת, איך אפשר להכניס קדושה מה אפשר להכניס בזה קדושה, להגיד שזה קדוש? וזה היה, הוא היה גדול המתנגדים. אנחנו כמובן אנשים רוחניים, כמו שאפשר להכניס קדושה בזמן, מבחינת השעון, אז הוא עובר את אותם סיבובים גם בשבת, אבל כולנו מרגישים שזה יממה מיוחדת. יש קדושה בזמן, יש קדושה במקום, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. הרב אדרי תמיד היה מזכיר את רב צודק, שהפעם הראשונה שמופיע מימד הקדושה ביחס לזמן זה בשבת, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, והפעם הראשונה זה מופיע ביחס למימד המקום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. זאת אומרת, יש קדושה במקום, אדמת קודש הוא, יש איזו מציאות של קדושה, וממילא זה לא תרתי דסתרי. כולנו מכירים שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, וזה זה מיוחד כמובן. גם הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, ואיך להבין את זה. הרמב״ם במורה, חלק א' פרק ח', מי שיבדוק אחריי, מדבר על מקום, ועל ספר העיקרים, במאמר השני בפרק י"ז, גם זה מדבר על מקום. אני פשוט לא אוהב להתחיל דברים סתם, אז אני אומר שצריך להתבונן בשאלה הפילוסופית שיש פה, מה המשמעות של קדושה במקום. כי ברור לנו שירושלים היא קדושה, וממילא אנחנו מתייחסים אליה בצורה מיוחדת. עכשיו, מה שאני רוצה לנסות, וכמובן שאנחנו ניפגש עם זה תוך שבוע. איפה הפגישה הראשונה שלנו עם ירושלים? בתנ"ך? עברה? ומלכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה שאני ניסיתי לעשות, לראות ולהראות איך גדולי הדורות התייחסו לעניין הזה. והלכתי לפי הסדר, מתחיל בראשונים, ריאל. אז כמה מילים על ריאל, כדי שנדע מה בדיוק קורה איתו. יהודה בן שמואל הלוי נולד בתולידה, בתודילה, מתודלה, איך שנקרא לזה, בשנת 1075, לכל המאוחר. נפטר קרוב לוודאי במצרים בשנת 1141. אז כמובן שאם נעשה לעצמנו חשבון, 2018, פחות 1141, נדע מתי נפטר רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, בוא נאמר שזה 900 ומשהו שנים. בצעירותו נמשך אל מרכזי התרבות שבדרום ספרד, שם השתלב בחוגי החכמים והמשכילים, והרבה חוכמה ודעת. בתקופה זו יצא טיבו כמשורר צעיר מחונן. רבי משה בן עזרא, המשורר והמבקר, לא רבי אברהם, אלא רבי משה, שהבחין בכישונו הספרותי, קרבו אליו. פרק הזמן שבילה רבי יהודה הלוי בגרנדה, עיר בספרד, במחיצתו של רבי משה, של משה בן עזרא, נודעת לו חשיבות רבה בהתפתחות שירתו, שהייתה אז בראשית צעדיה. הידידות האמיצה בין השניים נמשכה עד לפטירתו. לאותם שנים שייך כנראה אותו חלק ביצירתו שמשובת נאורים ושמחת החיים משוחות עליו, שירי יין וחשק ומכתמי שחוק ושעשועים. נדודיו המרובים בערי אנדלוסיה ואופיו הנעים והנוח הרחיבו את חוג ידידיו ומעריצה בתוך ספרד ומחוץ עליו. בשירתו מתבטא הדבר בעשרות שירי ידידות וקינות שחיבר לכבודם ולזכרם של אישים אלו. באומנותו היה רופא, והוא מצא לחמו בכבוד וברווח. המאורע החשוב ביותר בחייו היה עלייתו לארץ ישראל. תקופתו הייתה תקופה של תמורה וזעזועים באנדלוסיה, שם של מקום. המאבק בין הנוצרים למוסלמים, ספרד הייתה אחד המקומות שהמוסלמים והנוצרים כל הזמן השתעשעו בה. זאת אומרת, זה עבר מפה ולשם וכו' וכו'. זו הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית.
גם זה טיפה חוזר.
מה?
גם זה טיפה חוזר.
כן?
הנוצרות והמוסלמים.
אני מדבר על שלטון ועל השפעות תרבותיות שהרבה פעמים עברו בכלל, צריך לזכור ולדעת שהמוסלמים מאוד שיפרו אותנו. זאת אומרת, יהדות ספרד לא סבלה משעבוד רוחני. זאת אומרת, האשכנזים, אז הנוצרים עשו מסעי צלב ורצו להעביר אותם על דתם וכו' וכו' וכו'. אבל בגדול, בבבל, בעיראק, בכל המקומות הללו, נתנו ליהודים לחיות בשקט. לא היה להם מאבקים רוחניים עם העניין הזה. והנוצרים יותר זה... היום כמובן שאחד המקומות הכי מעניינים בקטע הזה זה איטליה, שכשגירשו את כל יהודי לוב, את כל הטריפולטאים וכו' וכו', בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, הם כולם הגיעים לאיטליה. אז באיטליה יש לך יהודים רומאים, זאת אומרת אנשי רומא שהם כאילו אשכנזים, ויש לך את הלובים, והם הפכו להיות כאילו על אלה הייתה השפעה נוצרית, על אלה הייתה השפעה מוסלמית, וזה יצר איזה תרכובת מעניינת ביותר. פרטים למעוניינים אצל הרב רוני קלופשטוק, הוא מכיר את הפזורה הזאת היטב. והפתרון, המאבק בין הנוצרים למוסלמים בתוך ספרד הוא פישלות ופלישות המרבטים והמוכבדים מצפון אפריקה, כל מיני שבטים שרצו להרוג אנשים. המיתו חורבן והרס על קהילות היהודים. בלב המשורר בשלה הכרה שאין מקום ליהודים בארץ גלותם, והפתרון היחיד לבעייתם הוא עלייה לארץ ישראל. האידיאולוגיה שלו על הגלות ועל ארץ ישראל גררה אותו לפולמוס עם מחייבי הגלות שבדורו. הדים מן הוויכוח הסוער עולים משירי ציון שכתב המשורר לרגל עלייתו לארץ ישראל. אני לא יודע איך זה הולך אצל הספרדים, אצל האשכנזים, הסיום של כל הקינות בתשעה באב, זה הכל קינות שמתחילות בציון. זה נקרא הציונים, לא הציונים, אלא הציונים. זה כאילו שירים שמתחילים בהרגה, בכמיהה לציון, ואני מניח שאין מי שלא מכיר ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, ליבי לבטל, לפניהם, מחניים. נגיע לזה תכף, כשנרצה לראות, רק שנדע מה קורה. בערוב ימיו הגשים את חזון חייו. פרשת המסע שלו לארץ ישראל היא פרשה הרפתקנית, רומנטית ורבת הוד, החותמת את מסכת חייו. אליה נתלוותה גם שליחות לאומית. אליה נתלוותה גם שליחות לאומית של החזרת משומן לחיק היהדות, וזה אחד הסיפורים הלא פתורים. האם ריהל הגיע לרחבת הכותל על גבי סוס ומישהו שיסף אותו ושם הוא נהרג, או שהוא נהרג במצרים? יש על זה המון אגדות, המון עניינים, המון דברים שנכתבו ונתעסקו בהם. אבל בכ"ד אלול, בשמיני לספטמבר, הגיע ריהל לנמל אלכסנדריה לאחר הפלגה. כאן זכה לקבלת פנים נלהבת. החיבה וההוקרה שרחשו לו ראשי הקהל וההמון הסבו לו עונג ונחת. רוח השירה נחה עליו, והוא הרבה להשתעשע בשירי תהילה ששיגר לידידיו ולמערכיו. בשירי טבע רעננים על הנוף המצרי ובמכתמים, מכתם זה סוג של שירה, שהותו במצרים אחרי יותר על המידה, גם בשל הכבוד הרב שהשפיעו על בני המקום, וגם בשל גינוני הנימוסים שנהג בהם. ובשבט ואולי באב מוצאים את המשורר באלכסנדריה מצפה לרוח מערבית שתסייעו לארץ ישראל, כמובן ספינת מפרשים. כאן פוסקות הידיעות עליו. חודש לאחר זה נמנה כבר עם המיתים. מספר שירי הקודש שכתב עולים ל-300, והם מקיפים את הפיוט לסוגיו השונים. יוצרות, יוצרות זה פיוטים שאומרים בברכת יוצר אור. קרובות, את זה אומרים ב-18. סליחות, רשויות, תוכחות ובקשות. נושאיהם שבת, מועד, אדם, אלוקים, גלות, גאולה. בשירי ציון הוא מתגלה כמשוררה הלאומי של היהדות, ובפיותיו הוא מתעלה לדרגת משורר הגלות והגאולה. שתי תכונות יסוד מאפיינות את שירתו הלאומית. שלילה מוחלטת של הגלות מכאן, וכיסופים עזים לתקומה לאומית בארץ ישראל מכאן. לפי תפיסתו, הגלות היא שורש כל רע, ואין תקנה ליהודים אלא בשיבה לציון. השנאה לגלות מלווה אצלו גם באיבה עמוקה, גם באיבה עמוקה לגויים משעבדי ישראל, והוא תובע מאלוקים נקם ושילם על כל מה שעוררו לעמו. זאת אומרת, הוא לא מתבייש כמו שאנחנו מתביישים היום. שירי גלות שלו משמשים ביטוי אז למנת הגורל הטרגית שנפלה בחלקם של היהודים בגלותם. כנגד זה עולים משירי הגאולה שחיבר עדי התסיסה המשיחי. גולת הכותרת בשירה במחזור שירי ציון שכתב לרגל עלייתו לארץ ישראל, לכאורה אליהם רחשי לב של היחיד העולה לציון, אך עם זה משמשים הם ביטוי נאמן למאוויי האומה, למאוויי האומה כולה. השקפת עולמו של המשורר בשירים אלו תואמת בנקודות רבות את דעותיו בספר הכוזרי שחיבר סמוך לעלייתו לארץ. הגאולה תלויה לדעתו באומה בלבד, ועלייה לארץ היא האמצעי לכך. תחילתה של הגאולה מותנית בעלייה ממשית לארץ, קדושתה של ארץ ישראל לא פקעה ממנה גם בחורבנה, כי השכינה לא זזה מתוכה. לא רק בניין העם תלוי במולדתו, אלא אף יצירתו הלאומית, שכן לא תיתכן יצירה עברית מקורית אלא על אדמת ישראל. ציטוט מתוך יהודה רצבי, מגדולי העוסקים ברבי יהודה הלוי וביהדות תימן בספרד בדור שלנו. אני לא יודע אם הוא חי היום, אבל גם אם לא, אז הוא לא נפטר לפני הרבה שנים. אני מסכם. אנחנו פתחנו בשאלה פילוסופית, והיא המציאות של קדושת המקום. איך שייך להכיל קדושה על מקום, והאם זה שייך ומה זה שייך. הזכרתי בהתחלה שהרמים בישיבה ישבו ודיברנו בינינו שאנחנו יושבים במקום הכי מרכזי של העם היהודי, ולא תמיד אני בטוח או חושב או משוכנע שתלמיד שלמד בישיבה 5 שנים יודע בכלל מה היה ברוב היהודי במלחמת השחרור. לא נחזור לימי בית ראשון, לא נלך לימי בית שני. נדבר על דברים שהתרחשו לפני 70 שנה. האם בחור יודע מה בכלל היה פה? והאם הוא יודע מה היה פה לפני 51 שנה, מלחמת ששת הימים? וראינו שזו פשלה שלנו, שאנחנו צריכים לתקן את הדבר הזה, ושני רמים קיבלו על עצמם להיות אחראים על הסוגיה הזאת, ובחודש אלול הרב יואל דיבר על מה שהוא דיבר על ירושלים, ובחודש חשוון התבקשתי אני ובחרתי מתוך שלל הנושאים על ירושלים. אפשר לדבר על ירושלים בספרות התשובות, ירושלים בתהילים, ירושלים בתנ"ך, לא יודע, דברים שאני הקטן עסקתי בהם במהלך השנים. וגם בנושא הזה יש לי עשרות מגדולי ישראל שהתבוננתי במשנתם על ירושלים, אבל מה שנספיק בחודש חשוון, 4 שיעורים, בימי שני, 10:30, ביום חמישי הקרוב נעשה איזה משהו יותר גדול לכיוון מעלה הזיתים, נקדים את השיעור של הרב אנסבכר, כדי שהכל יהיה בשעות סבירות ונורמליות. אז דיברנו על הנושא הזה של קדושת המקום. כמה מילים על רבי יהודה הלוי. אמרתי שפטירתו לא ברורה, האם הוא נפטר ברחבת הכותל או שהוא נפטר במצרים. מה בדיוק קרה מסביב לעניין הזה? לא ברור. גם בין החוקרים לא ברורה הנקודה הזאת עד תומה.
יכול להיות שהוא לא עלה בכלל?
מה? לא, יכול להיות שהוא היה וחזר, אני לא יודע בדיוק מה. עכשיו, מה הוא חושב, מה הוא חושב על ירושלים? הנקודה הראשונה שאני חושב שהיא בולטת מאוד, עכשיו מה שעשיתי פה, עשיתי פה דבר שכל אחד מכם יכול לעשות, לקחתי קטעים בכוזרי בעיקר, הוספתי אחר כך משהו גם מהשירה שלו. אין לנו פירוש, מה שבעזרת השם, מי שיהיה לו כוח ויבוא בשבוע הבא, נדבר על הרמב״ם, אז יש חדף עקיבא. אז נדבר על הרמב״ם, שם היצירה היא הרבה יותר גדולה. יש רמב״ם פירוש למשנה, יש רמב״ם ביד החזקה, יש רמב״ם במורה נבוכים, יש רמב״ם בקיצור הזה, אבל פה אין לנו ספרים של ריאל. יש לנו את הכוזרי שכולם מכירים, ויש את שירי הקודש והחול של זה. בכל אופן אנחנו קצת יותר בקיאים בכוזרי מאשר בשירי החול של רבי יהודה הלוי, לא זכינו לקנות בזה בקיאות. אז כמה קטעים מתוך ריאל לראות איזה מקום הוא נותן לירושלים. אני חושב שהנקודה הראשונה היא בכלל להחליט שירושלים היא מקום מיוחד, כי באמת זה לא ברור. גם היום אנחנו שומעים מדי פעם דיבורים כאלה וכו' וכו'. אצלנו זה פלטרין של מלך, אבל יש אנשים שאומרים שזה הכל אותו דבר. אז בוא נראה מה הוא אומר, ויש פה את ציוני המקומות בכוזרי, כל אחד יכול לראות את זה. אמר הכוזרי, מה שאמרת עם האלוה כבר מתברר לי, ולמה שאמרת בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. מה זה קדושת המקום? מה זה ארץ האלוה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה, הוא ברא איזה נקודה ספציפית בגלובוס שהוא ציין אותה, שהוא עשה אותה, או משהו כאין זה וכולי? אתה צריך את חבר.
לא, הנה.
אז אמר החבר, אין לי כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. הלו בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד, ותושבה מיוחדים בצורתם ובמידותם משאר כל האנשים, וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה. זאת אומרת, הוא מבין לו את הגמרא, שהגמרא אומרת שחלק מחוכמתו של שלמה, שהוא ידע איפה נזרוע פלפלים, איפה נזרוע מלפפונים, איפה, והגמרא מספרת שהיו מריחים, היו מריחים את האדמה, והיו יודעים בדיוק מה כל מקום. אז ממילא אומר החבר למלך כוזר, תשמע, זה דברים מאוד פשוטים. אנחנו יודעים שיש פירות טרופיים. מה זאת אומרת פירות טרופיים? שהם גדלים במקומות מסוימים וכו' וכו'. היום, בגלל ההורמונים ובגלל כל מה שעושים עם הצמחים והחממות וכו', נראה לי שאנחנו אוכלים יותר רעל מאשר פירות, אבל הכל השתנה. למשל, כשהייתי ילד, אני לא כזה ישיש מופלג או משהו כזה. אז מה, לקנות ענבים בחודש סיוון? לפני חודש אב לא היה ענבים. לא דבר כזה. היום אתה הולך לשוק, היום אנחנו בחשוון, יום שאילת גשמים. אתה יכול לקנות ענבים כמו בקיץ. כי עושים כל מיני פטנטים לזה. קלמנטינות היה להם זמן, תפוזים היה להם זמן, עגבניות היה להם, כל דבר היה לו זמן. היום הכל כאילו השתמש, הטכנולוגיה כאילו דילגה על כל העניינים כולם. אז אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. אמר רחבה, כך גם עריכם, זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, לולא היו נוטים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולה, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא עם סגולה והגרים, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם מעין עבודת הכרם לכרם, אולם שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי כי אם בארץ הזאת. זאת אומרת, הדבר הראשון שרבי יהודה הלוי מנסה לומר למלך הכוזרים, תבין, יש מציאות של קדושה במקום, יש מציאות של מקום שהוא שונה מהמקומות האחרים. ואנחנו יודעים, מצוות התלויות בארץ הם רק בארץ ישראל, הם לא נהגות בשום מקום אחר. יכול להיות שעושים פירות שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, יש כל מיני דברים שהם מיוחדים דווקא לארץ ישראל. וממילא, אם הדבר הזה הוא נכון, אם אנחנו מקבלים את התיאוריה הזו, אז מה הבעיה להכריז על ירושלים שהיא המקום המיוחד בתוך ארץ ישראל? וזה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא עושה בהמשך. אמנם, יש אגדות הנראות נטולות שחר. בזה עסקנו פעם, כשדיברנו על גישתם של הראשונים לאגדות חז"ל. אז זה קטע ששייך לשם, אבל זה מובא פה בגלל הגמרא בפסחים. אמנם יש אגדות שבעזרת השם נדבר עליה בסעודה שלישית, כשנכנסנו לנושא של תורה. אמנם יש אגדות הנראות כנטולות שחר, אך אחרי עיון כלשהו יתברר עניינם. כך למשל, מאמר חכמים, כמדומני זה גמרא בפסחים. שבעה דברים נבראו קודם לעולם. גן עדן, ותורה, וצדיקים, וישראל, וכיסא הכבוד, וירושלים, ומשיח בן דוד. חסרה לי פה תשובה, כנראה שזה מאמר חז"ל אחר. דומה למאמר החכם, תחילת המחשבה, סוף המעשה. כל כוונת החוכמה האלוקית בבריאת העולם הייתה התורה, שהיא עצם החוכמה. וזה מה שהסברנו בשבת האחרונה בסעודה שלישית. כל כוונת החוכמה האלוקית בבריאת העולם הייתה התורה, שהיא עצם החוכמה. ונושא האם הצדיקים, שרק בתוכם שוכן כיסא הכבוד, והצדיקים על צד האמת לא ימצאו כי הם בקרב אנשי הסגולה, והם ישראל, ולאלה ראוי רק המיוחד במקומות, והוא ירושלים, ואותם לא ינהיג כי אם הנעלה בבני אדם משיח בן דוד. אך תקוות כל בני אדם בדרכם היא לגן עדן, ולכן יצירו כל אלה כברואים בכוח קודם לעולם. זאת אומרת, מה הוא רוצה לבוא ולהסביר בהגדה הזאת? הוא מסביר כאן הגדה. מה זאת אומרת שבעה דברים שנבראו לפני שנברא העולם? איך שייך לברוא משהו לפני שנברא העולם? כל אחד פה מהיושבים פה יש לו יום הולדת. נתאר לעצמו שיבוא אליו אמא שלו או אבא שלו או שניהם ביחד, וידעו, שמע, יש לך 10 דברים לפני יום ההולדת שלך. אני לא מבין, מה זאת אומרת? ביום ההולדת שלי נולדתי. מה יכול להיות לי קודם? אז מה זאת אומרת? שבעה דברים נבראו לפני שנברא העולם? אז הוא עושה פה שירשור. אז הוא בא ואומר שזה דומה למאמר החכם, תחילת המחשבה, סוף המעשה, ש... מה זאת אומרת נבראו? הכוונה של החוכמה האלוקית הייתה התורה. ומי שייך אליה? הצדיקים. תראו, זה הולך לפי הסדר. לגן עדן הוא יחזור בסוף. תורה וצדיקים. מי זה הצדיקים? זה ישראל, שבתוכם יש את כיסא הכבוד. ולהם ראוי המיוחד במקומות שהוא ירושלים. ומי שיניג אותם זה משיח בן דוד. אך תקוות כל בני אדם ודרכם היא לגן עדן. זאת אומרת, התקווה שלהם היא למקום המתוקן. ומה זאת אומרת למקום המתוקן? שהעולם לא קלקל אותו. כי העולם, איך שנברא האדם, איך שזה, פה היה חטא, פה התקלקלה האדמה, פה זה. אז ממילא זה נברא לפני שנברא העולם. האידיאל הוא להביא את זה למצב לפני שנברא העולם. ופה הוא מכניס לנו כבר את, הוא מכניס לנו כבר את ירושלים. עכשיו, הוא עובר לנושא השני, וזה העניין של השכינה. מה זו שכינה? אני רגיל להשתמש במשל שמופיע בבן איש חי. הבן איש חי, אנחנו מכירים אותו בדרך כלל אנחנו עוסקים בו או בחלק של ההלכות, גם בישיבת הכותל יש חבורת בן איש חי בערב, או מהספר שלו על אגדות חז"ל. בנוסף לכל אלו, יש לו שוט, יש לו, הוא חיבר למעלה מ-100 ספרים, יש לו שוט שנקרא רב פעלים, ובסוף השוט הזה יש חלקים בתורת הנסתר. ושם, מי שרוצה לבדוק אותי, בסימן א', זה בסוף שוט רב פעלים כרך א', הוא נותן משל נפלא שמאוד עוזר להסביר מה זה שכינה. נתאר לעצמנו אדם שהולך במקום חשוך, הוא לא יודע שום דבר. פתאום נדלק איזה פרוג'קטור, והפרוג'קטור הזה מאיר את דרכו. אומר הבן איש חי, זו שכינה. זאת אומרת, שכינה זה קרבה מיוחדת שאדם מרגיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה הולך, אתה זרוק לגמרי באיזה מקום חשוך, שאתה לא יודע בכלל מה קורה בו, וכשאתה לא יודע מה קורה בו, ולפתע יש לך פתאום איזושהי הערה, איזשהו דבר שמכוון אותך, שמוביל אותך. ככה הוא מסביר שם, הוא אומר, זו שכינה. שכינה זה משהו שמלווה ומכוון את האדם. אומר ריאל, אם כן, אני בבית, אם כן הלא עובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא ואינך עושה הוא בית חייך ומותיך, אם כי אתה אומר רחם על ציון כי היא בית חיינו, ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, ולולא היה לארץ הזאת בלתי מיתרון הזה, שהתמידה בה השכינה במשך תף קוף שנה, זאת אומרת 900 שנה, פה יש איזה נקודה שצריכה ברור, כי אנחנו יודעים שמרגע שעם ישראל נכנס לארץ בימי יהושע, עד חורבן בית ראשון, עברו טוב יובלות, 17 כפול 50, למיטב ידיעתנו זה 850. פה הוא מדבר על 900, אבל מקובלנו 850 שנה שהייתה שכינה ברגע שנכנסו לארץ. מן הראוי היה כי תיחשפנה, מזכיר לכם כבר את הקטע בסוף הכוזרי? כן. תכלית הכוסף, הכל הולך מפה, לעלות אליה למען תזדככנה בה, כאשר יקרא אותנו ביחסינו אנו, אל המקומות הצדיקים והנביאים, על אחת כמה וכמה בהיותה שער השמיים, דבר אשר הסכימו עליו כל האומות. זאת אומרת, כמו שיש קשר מלמעלה למטה, שכינה, כך גם יש קשר מלמטה למעלה. שער השמיים. אומר הרמב"ן, אין זה כי אם זה פרשת ויצא, אין זה כי אם זה בית אלוקים וזה שער השמיים, שכל התפילות של כל העולם באות לפה ומפה הן עולות למעלה. זו ירושלים אצל רבי יהודה הלוי. ירושלים זה המקום, אז אם הוא דיבר קודם, הוא ניסה לשכנע אותו, תדע, כמו שיש לעם ישראל, יש לה איזה מעלה, וזה כל עבוד של הכוזרי, זה כל העניין שכולם עוסקים בו ומעריכים בו ומפלפלים עליו, אז הוא אומר, תדע לך, לאנשים המיוחדים האלה גם יש מקום מיוחד. והמקום המיוחד הזה, יש בו יחס דו-כיווני. יש שכינה מלמעלה למטה, ויש שער השמיים מלמעלה מלמטה למעלה. וזה נפגש, זה המקום המיוחד של כל העניין כולו. כך מאמינים הנוצרים. עכשיו, למה אנחנו יודעים שזה נכון? קסר אל יהוד, מי שנוסע בכביש 90, מי שמגיע לכל מיני מקומות, בירמוך, בזה, השם ירחם, אתרי תבילה של הנוצרים, למה הם באים לפה? מה יש לנוצרים לחפש פה? למה הם באים למקום הזה? בבקעה, בסוף כביש 90, לפני שמתחברים לכביש 1, מעלה אדומים וכו', יש שם גם בצד שמאל איזה אתר תבילה. זכור שהיינו כדבי נטליה, בצעירותינו, כשהיינו עושים מילואים הרבה מאוד שנים בבקעה, היינו לפעמים צריכים להבטח, היו באים אוטובוסים של צליינים נוצרים שרוצים לטבול במימי הירדן, במימי זה, כל מיני דברים. למה הם מאמינים בזה? מה יש פה? לא שמענו על דברים הפוכים. כך מאמינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת תקבצנה כל הנשמות, וממנה תעלנה השמיימה. ואף אנשי האסלאם מאמינים, כי הארץ הזאת היא מקום היעלות, רצוני לומר, המקום אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה, והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לעמוד בו למשפט החרוץ, וכל בני אדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה, ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. למרות, הקדוש ברוך הוא יעזור שזה כבר לא יהיה, אבל אם תעלו פעם אחת על הגג ברמדאן, אתם תראו שכל הבני דודינו, הם משתחווים לכיוון מכה, לא לכיוון ירושלים. זה מאוד בולט בהר הבית, יש פה עשרות אלפי אנשים ורואים את זה. אם כן, אין קריאתך והשתחוותך נכחה, כי היא מעשה צביעות או עבודה שאין עם הכוונה. לא ניכנס לכל הקטע, אבל מה שאנחנו רואים בתפיסת העולם של ריאל, איך הוא רואה את ירושלים כמרכז העולם, כמקום שלנו, הכל מתנקז. אבל החידוש בדברים הללו, שזה מתנקז דו-כיווני, למעלה למטה, איך חודרים את השמיים? מה זה שער השמיים? השער של הבית, הרב דרי תמיד היה מזכיר את הרב הירש, הרב הירש אומר, למה נקרא שער שער? למה קוראים לשער של בית שער? מכירים קצת את הביורים בעברית של הרב הירש? אתה מגיע לבית, אתה לא מכיר מה יש שם. אתה משער מה קורה מאחורי השער. זאת אומרת, השער זה מלשון השערה. אתה משער מה יהיה כשיפתחו שם את הדלת, מה יש שם? יש שם סלון גדול, יש שם איזו גינה גדולה, יש שם מקום לשבת, יש שם, אני לא יודע מה, איזה מסך גדול. מה יש שם? השער הוא מלשון השערה. אז הוא אומר שיש איזה פתחים מיוחדים, והוא משתמש בביטוי שער השמיים. זה ביטוי שמופיע פעם אחת בלבד במקרא, והרמב"ן מדבר על זה הרבה. הספורנו אומר שזה המקום שהיה הסולם של יעקב. בקיצור, זה העניין, זה העניין של לשים את, זאת אומרת, לתת, זה מה שהסברנו בהתחלה, שכל תפיסת העולם הזאת של קדושת המקום, של להבין שיש מקום קדוש, ואמרנו שבתורה זה מופיע בפעם הראשונה בגילוי הסנה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. שם זה הפעם הראשונה שיש בתורה קדושה במקום, והנה כל הקדושה הזאת היא בירושלים, היא המקום המיוחד, והיא המקום שכל התפילות שייכים לעניין. ותראו מה הוא אומר על זמן המקדש. הנה תיארתי לך מעשה החסיד בדורנו זה, ומזה תדון על מעשה החסיד בזמן המאושר ההוא, בזמן המאושר ההוא, בימי הבית, ובמקום האלוקי ההוא, ובקרב האנשים ההם, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, אנשי סגולה, שהצניעות טבע להם, אנשים ונשים שהן עבלה בלשונם, בקרב קהל כזה החסיד מזדקך, ונפשו לו תזדהם בדברי נבלה, שישמע מפי זולתו, ובגדיו ובגופו לא תדבק תומת זיוות ונידות ושרצים, או תומת מתים וצרת והדומה להם, שהרי הקהל קיבל עליו חיי קדושה וטהרה, כל ישראל טהורים ברגל, חברים כל ישראל. ועל אחת כמה וכמה משדר בעיר השכינה, ונמצא תמיד בחברת סיעות בני אדם שהדרגותן, הדרגה שלהם, היא לפי מידת הקדושה, כהנים, לוויים, נזירים, חברים, נביאים, חכמים, שופטים ושוטרים, ואף מאנשי עם לא יפגוש, כי אם המון חוגג בכל רינה ותודה בשלוש רגלים בשנה, לא ישמע כי אם שיר השם, ולא יראה כי אם מלאכת השם, ועל אחת כמה וכמה אם הוא עצמו כהן או לוי, האוכל לחם השם, ועומד בבית השם מנעוריו כשמואל, ואינו צריך לבקש לו מחייה, והוא קשור בעבודת השם כל ימי חייו, מה תאמר למעשהו ולזוך נפשו ולמעלת נשמתו? זאת אומרת, לחיות בירושלים, לחיות בתוך העניין והדבר הזה, זה משהו מיוחד, זה משהו בלתי נתפס, זה משהו שהוא לא דומה לשום דבר אחר. ואני אומר, כל מי שנשמה באפו, כל מי שטיפה מרגיש את זה ורואה את זה, אני אומר, ולכן, אני חוזר למה שפתחתי בו. ישבנו אנחנו הרמי, ואמרנו, יש פה איזה דבר מצחיק. שיבת הכותל ממוקמת בירושלים. יושבים פה עשרות תלמידים, מהארץ ומהעולם, ולא תמיד יודעים על מה אנחנו יושבים בכלל. כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, דבר פשוט. מה אתם אומרים? מתפללים, רואים את הכותל, רוצים לראות משהו, זזים לחלון הזה, רוצים לראות משהו, עולים לעזרת נשים. לחשוב שעל הדבר הזה התפללו, ופה רבי יהודה הלוי מסביר לנו מה זה. הוא אומר, אתם יודעים איזה זכות זו? לגור בירושלים ולהיות בתומה ולהסתרחלילה, להיות בטהרה, להיות בחיים של קדושה, להיות במצב שכל ישראל חברים, וזה שער השמיים, התפילות עולות מפה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ערך סגולי מיוחד, ואני חושב שזה לא בושה לומר, שזה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו, זה לא... להיות פה זה זכות גדולה, אבל זה חובה לא פחות ממנה, איך אנחנו צריכים להתנהג, איך צריכים לדבר. זכרו שפתחו את חדר האוכל בישיבה. הרב הדרי נתן שיחה, וחדר האוכל נפתח אחרי בית המדרש. גלינו ככה כמה מקומות פה בתוך הבניין, איפה שהיום המטבח, היה חורף שלם שזה היה בית המדרש שלנו, נזלו שם, איפה שהיום המטבח, הקטע הזה למטה, זה היה בית המדרש. כי פה בנו ועשו מקומות, סיבוכים שלמים. אז הרב הדרי נתן שיחה כשנכנסו לחדר האוכל, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. זאת אומרת, הוא אמר, רבותיי, זה מבהיל, יש כאלה חלונות פה, ויחזו את האלוקים, רואים את הר הבית ויוכלו וישתו. איך אנחנו צריכים להרגיש? ואני אומר, איזה דברים נגזרים מזה? אדם חושב, אני תורן בישיבה, טוב, אני אלך, אני אבוא, אני כן יהיה, אני לא יהיה. זכות שאין למעלה ממנה. לשבת, לדבר בנימוס, בשקט, ברוגע, להרגיש איזה הרגשות מיוחדות יש לנו שאנחנו זוכים להיות בדבר הזה. ומה אמר ריאל? יש לנו מחלוקת, הוא בכלל הגיע לארץ ישראל. את כל ההרגשות האלה היו לו בספרד. מה היה קורה אם הוא היה פה? אז אמרתי שיש איזה אגדה, אני לא יודע איך לאמת אותה. לא יודע, אולי רב גוגל או הדברים האלה, אולי יש כבר דברים יותר מודרניים, שאיזה פרש הרג אותו ברחבת הכותל. יש איזה אגדה כזה. יש מי שאומר שהוא נפטר במצרים, ויש מי שאומר, לא יודע בדיוק מה העניין ומה הדבר, מה הדבר המיוחד שיש לנו בעניין הזה. אם נמשיך הלאה, הוא ממשיך בסוגיה הזאת של שער השמיים. בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו רואים להיקרא שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה לא לזוך נפשו, ולא לאמונתו החזקה ולעירת אלוקים אשר בליבו, כי אם למקום בו נראו כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן ויפגע במקום. זאת אומרת, במקום המיוחד, ויפגע במקום. במקום זה כמו אי הידיעה, ומה נורא המקום זה בדיוק אותו עניין. אחרי זה עוד מקום בכוזרי, אחרי כן מתפללים על השיבה לירושלים ועל להיות ירושלים שנית משכן לעניין האלוקי, ולבקשה הזאת נסמכה הבקשה על משיח בן דוד, ובזאת מסתיימות הבקשות על ענייני העולם הזה. הכוזרי, עסקנו בזה לפני כמה שנים בסעודה שלישית, במשך שנתיים למדנו את תפילת 18 של יום חול, אז דיברנו שם על היחס בין הבקשות הפרטיות, אחרי שלוש ראשונות, יש לנו שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, באמצע י"ב שבטי כ. למלשינים מוסיף עוד אחד, 13. אבל זה הכל מתחיל בבקשות פרטיות. אתה חונן לאדם דעת, בלי דעת אין לאדם חיים. בקשת הסליחה, שאם אחרי שקיבלנו דעת עשינו משהו שלא כראוי, לאחר מכן התשובה והתורה, שלמה הם הולכים יחד. אין לנו היום תורה בלי תשובה. התורה שלנו היום זה לוחות שניות, זה לוחות אחרי מעשה העגל, אז קיבלנו את התורה, זה תורה של יום הכיפורים, זה לא תורה של שבועות, אז ממילא מתן תורה הולך ביחד עם תשובה, השיבנו אבינו לתורתך, הגאולה הפרטית של האדם, וחותמים בה בגואל ישראל, מופיעות אז שתי ברכות שבלעדיהם אין חיים, רפואה ופרנסה, רפאינו השם ונרפא, ברך עלינו, רפואה ופרנסה, בלי זה אדם לא יכול לחיות, ואחרי זה מתחיל כל החלק הכללי, הציבורי של 18. הברכה הראשונה זה קיבוץ גלויות, כן? זה שם, כך בנויה התפילה, אז הוא אומר, ועל הברכה האחרונה, על שמה קולנו, יש איזשהו דיון, האם זה סיכום של הכל, או שזה עוד דבר בפני עצמו. וכמובן שזה הולך כנגד השבטים וכנגד הבקשות, ויש פה דברים שלמים ומופלאים בהבנת התפילה. אני חוזר על מה שאני הקטן רגיל לומר, ששני הדברים ששווה לאדם להשקיע בהם הרבה מאוד, זה פרשת שבוע ותפילה. לא חשוב באיזה גיל אתה, לא חשוב באיזה מקום אתה, לא חשוב באיזה מקצוע אתה עוסק, שני הדברים הללו מלווים אותך השכם והערב. תפילה ופרשת שבוע. שני יהודים יכולים להיפגש באיזה שדה תעופה נידח, אז אם הם לומדים דף יוימי בסדר, אבל אם לא, יכולים לדבר פרשת שבוע. זה נושא לדיון, לשיחה. אתה יכול להיות מ"פ בצבא, ואתה יכול להיות ראש ישיבה, ואתה יכול להיות פקיד יקר וטוב בביטוח הלאומי, ואתה יכול להיות חקלאי, ואתה יכול להיות הייטקיסט, ואתה יכול להיות רופא, אתה יכול להיות עורך דין. אבל להתפלל אתה צריך. אז להבין, אני חושב שחלק מהקושי בתפילה, כי הפסקנו להתאמץ להבין מה זה תפילה. מחפשים חוויות, בוא נשיר, בוא ננגן, בוא נעשה, אבל בוא נבין, קודם כל בוא נבין את התפילה, נבין מה אנחנו אומרים, נתאמץ בזה, ואז כל העסק הזה ייראה אחרת. אז הוא אומר שבסוף, וכעת באה בקשה להישמעות התפילה בברכת שומע התפילה. ובסמוך לזו הבקשה לראות השכינה, אלינו עין בעין כאשר נגלתה לנביאים לחסדים ליוצאי מצרים, בברכת ותחזנה החותמת במילים המחזיר שכינתו לציון. במקום זה יצייר החסיד לעצמו את השכינה, כאילו יראינה בעיניו ישתחווה לה כדרך שישתחוו בני ישראל במדבר, בגלות השכינה לעיניהם. הלא היא קריאת מודים, ברכת הודיה, הכוללת עם הכרה בטובת האלוה גם את ההודעה עליה. זאת אומרת, המחזיר שכינתו לציון, כמו שעם ישראל, השכינה מלווה אותו, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצק הזה 40 שנה, זה רק על ידי השכינה. אתה מתפלל ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אתה מבקש שהשכינה הזאת תחזור. אמרנו שאין לנו הרבה יצירות של ריאל שאנחנו יכולים להשוות, אבל שירים יש לנו. תראו מה הוא כותב בציון הלא תשאלי. ליבי לבית אל ולפניאל מאוד יאמה. ולמחניים וכל פגעי תאורייך, פגעי מקומות, שם השכינה שכינה לך, והיוצרך פתח למול שערי שחק שערייך, וכבוד השם לבד היה מאורך, ואין שמש ושר וכוכבים מאירייך. יש אבן עזרא בישעיהו שירושלים לא צריכה אור, והיה לך השם לאור עולם. הקדוש ברוך הוא האור שלך, זה ירושלים, זה שכינה. לא צריך פה אור של חברת החשמל, יש פה אור רוחני אחר לגמרי. אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח אלוקים שפוכה על בחירייך. זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. הנושא הנוסף שהוא מאוד מעניין, שריאל מדבר עליו, ירושלים כי מציון תצא תורה. ירושלים כמקום שממנו יוצאת הוראה לכל ישראל. זאת אומרת, דיברנו, תחשבו על כמה נקודות ראינו בריאל. קודם כל דיברנו קצת על הביוגרפיה שלו. מדברים על רבי יהודה הלוי, שנדע איפה הוא חי ומתי הוא חי ומה בדיוק קרה. ואז דיברנו על כמה נקודות. הנקודה הראשונה הייתה, זה מקום שונה. משהו שונה. זה לא כמו, עם כל הכבוד, לפתח תקווה ולרמת גן ולרעננה ולהרצליה וכפר סבא וחיפה, ירושלים זה משהו שונה. האם בגלל זה עיריית ירושלים צריכה לקחת מאיתנו מיסים יותר גבוהים? זה כבר נושא לבחירות. אני יודע מה, שידונו בדבר הזה. אבל בהחלט הזכות הזאת והעניין הזה, זה דבר מיוחד. אחרי זה דיברנו על הקשר למעלה למטה, למטה למעלה. מה עולה פה? אחרי זה דיברנו על שער השמיים. עכשיו הוא מדבר על עוד נקודה. נקודה מעניינת מאוד. תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני. הוא יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין. ואנחנו מצווים לשמוע אל השופט הממונה בדורו, כמו שאמר הכתוב, ותה אל הכהנים הלווים אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. ואחרי זה, והאיש אשר יעשה וזדו לביתי שמוע אל הכהן, ומת האיש ההוא וירת הרע מקרבך. ובמילים, וירת הרע מקרבך, ישווה את ההמריה להמרות. זאת אומרת, לא לעשות לפי ההלכה, בכהן ובשופט לגדולה שבעבירות. וביד אחר כך אמר, ומיד אחרי זה אמר, וכולם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד. וכל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין, וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות, אורח החיים של העם נשארו בהווייתם, ודבק בהם העניין האלוקי ללא כל ספק, עם דרך הנבואה ובאמצעות סיוע ממרומים והערה העליונה, כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני. ולא ייתכן כי אנשים כאלה עשו בזה קנוניה, או באו מדעתם לידי הסכמה על כל אלה. כך נתחייבנו במצוות מגילה ופורים, חנוכה, ויכולנו לברך וציוונו על מקרא מגילה. ואז הגמרא שואלת, והכן ציוונו? להדליק נר חנוכה, לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל, על נטילת ידיים, נטילת ידיים ועל מצוות עירוב. הגמרא אומרת, תקנה של שלמה המלך, אז מה פתאום מברכים על זה? כאילו נולדו דינים אלו אחרי הגלות, לא היו נקראים מצוות, ולא היו מחייבים אותנו בברכה, אך היה נאמר עליהם כי תקנה הם או מנהג. זאת אומרת שהתורה, המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה, אותה סנהדרין, שאיפה מקום מושבה, איפה היא יושבת, איפה היא פועלת, במקום הזה בירושלים. יש לירושלים את המשמעות גם של העניין הזה ושל הרעיון הזה. מי שמכיר קצת את הרצאת הרב, למה להקים ישיבה מרכזית עולמית בירושלים וכו' וכו', זה דברים שככה הוא הבין שמפה הכל צריך לצאת. אחדות ממצוותינו מקורה מן המקום אשר יבחר השם, ובתנאים המוזכרים וידוע, כי הנבואה נמשכה עוד כ-40 שנה בימי בית שני, וכבר ניבא ירמיהו טובות על אנשי בית שני, על טוב ליבם וחוכמתם וחסידותם, ואם על אלה לא נסמוך, על מי נסמוך? ראינו גם מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה, שלמה קידש אל תוך החצר ואלה עולות מחוץ למזבח, ועשה את החג 7 ימים ושבעת ימים, חנוכת בית ראשון, פעם יחידה בהיסטוריה לא צמו ביום הכיפורים, אכלו ביום הכיפורים בחנוכת הבית, כי היה 7 ימים ועוד 7 ימים. וכן, ואז יצא בת קול ואמרה, לך לאכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. וכן תקנו דוד ושמואל המשוררים בבית סדר שנעשה למצווה קבועה. וכן מה שעשה שלמה במקדש, שרחסיר ממה שעשה משה במדבר, מה שהטיל עזרה לקהל בבית שני לתת שלישית השקל, ומה ששמו במקום הארון אבן רצפה ותלו פרוכת, כי שם נגנז הארון. זאת אומרת, ירושלים זה משהו מיוחד שממנו יש כוח לאומה כולה לחדש על עצמה הלכות ועניינים ופרטים כאלה ואחרים, כי זו ירושלים, זו המשמעות שלה. אי אפשר כמובן לדבר על הכוזרי בירושלים בלי להביא את קטע הסיום שלו. ואחרי כל העניינים הרוחניים הוא פונה אלינו במשהו מעשי. גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותינו כמה שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כי עת לך ננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר השתוקקו עליה בני ישראל, תכלית תשוקה, בתרגומים אחרים, לא של עבד שמואל כתוב, תכלית הכוסף, אבל הכוונה היא לאותו דבר, עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. אם אנחנו, עוד נקודה שלא הבאתי אותה, לא הבאתי אותה כי אני לא מבין אותה עד הסוף, לא מבין אותה טכנית, לא שלא מבין אותה, לא מבין מה מדובר שם, יש סוגיה מרתקת בתחילת המאמר השני בכוזרי של קו התאריך. נזכיר משכחות, לפני כ-80 שנה, בזמן בימים האפלים של השואה, ישיבת מיר גלתה לשנחאי. והיה שם מי ש... גדול האנשים שהיה מעורב בדבר הזה, הרב זרח ורפטיג, שלימים היה שר דתות בממשלת ישראל, עזר מאוד מאוד לבניין של ישיבת הכותל, שני בנים שלו למדו פה, ו... כן, אז הוא אחד הבנים, כן, יעקב ורפטיג, ויש גם איתמר ורפטיג. והוא, בגאונות אדירה, הצליח להשיג אישורי יציאה מאירופה לשנחאי, וישיבת מיר הגיעה לשם על מאות בחוריה, והגיע יום הכיפורים, וכידוע שסין נמצאת בחצי השני של הכדור, ואז התעוררה שאלה מתי לעשות שם את יום הכיפורים. האם יום הכיפורים הוא כמו פה, או שזה צריך לזוז? מספרים שרב חיים שמואלביץ שם יומיים מספק, כך מספרים. לא יודע אם לא... אפשר לשאול אותו בווידאו, ומספק שהוא צם, והחזון איש אמר להם מה לעשות, הייתה פה מחלוקת אדירה בארץ, הם שלחו לפה, מברקים, מה הם עושים עם העניין הזה, כי סין, אני חושב זה כמו יפן, סין, אוסטרליה, זה כאילו זה מקומות שהם בחצי, כשפה יום שם לילה, כשפה לילה שם יום, וממילא הייתה בעיה שזה זז, ואחד הדברים שהסתמכו עליהם זה הכוזרים, קו התאריך, שאנחנו יודעים שגריניץ' נמצאת בקו האפס, אבל למעשה הכוזרי רצה לטעון שירושלים נמצאת בקו האפס, וזה מתחיל מפה. בקיצור, זה כוזרי שהיינו לומדים, הרב ג'י מיטרובסקי, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה גדולה ושלמה ומלאה, להבין את כל העניינים הללו של קו התאריך, ומה שהוא סבר, שכשהשמש נמצאת בזנית, בקו ישר מעל ירושלים, אז מתחיל יום חדש. בכל אופן, הרב הדרי תמיד היה מזכיר, אני לא זוכר, הרבה דברים אנחנו לא כמו הרב הדרי, אבל היה מזכיר את הנוסח של המברק, שהחזון איש אמר להם, איכלו בזה, שתו בזה, צומו בזה, והיו שמחים. זאת אומרת, זה נוסח מיוחד שהחזון איש וכך הם עשו, מלבד יחידי סגולה שחששו מספק ויתנו יומיים, גם ביות וגם ביוד א'.
שתי
יממות. מה?
שתי יממות.
שתי יממות, יתנו יומיים.
ולרב,
בלתי נתפס.
אם היום כיפור הוא באמת היום השני, אז אותה שהם צמו בטט, שאומרים כאילו שהם
ישנו. אני אומר, אני לא בקיא בפרטים, אבל זה היה כאילו בוודאי ביוד, ועוד יום שאולי הוא יוד, או משהו כאין זה.
למה כאילו בשבת אין את הסתכל כזה?
מה זה?
למה כל שבוע?
לא, כי שבת, מה זאת אומרת? שבת זה קביעה וקיימה. כל שבעה ימים יש שבת, מרגע הבריאה.
אם יום כיפור בארץ היה ביום שלישי, נגיד, אז למה הם לא צמו ביום שלישי שם?
למה אני מספק,
חנוכה
אותו דבר,
סוכות, נכון, אבל חנוכה זה לא דאורייתא, וזה לא קרב, וזה לא זה. אז אני אומר, אפשר, יש ספרות מאוד מרתקת ומעניינת בדבר הזה. מי שהיה מעורב בזה זה הרב קשר, בעל התורה שלמה. יש לו ספר שלם של מאות עמודים, קו התאריך הישראלי, הרב הרצוג, זה עסק שהיה פה, האדמור מגור, האמרי אמת, אני חושב שהיה פה הרבה הרבה מאוד מסביב לעניין ולדבר הזה. אולי באמת צריך להזמין פה פעם איזה מומחה, זה בטח היום עושים עם מצגות כדי לראות איפה השמש נמצאת וכו'. אני מסכם. קבענו שצריך קצת להעמיק את השורשים שלנו בירושלים, ו... אז הרב יואל התחיל בחודש אלול, כשהוא דיבר על, הוא דיבר מסתומה על קדושתה של ירושלים, דברים מרוממים וגבוהים כדרכו. אנחנו ניסינו לגעת בגישה של אחד מן הראשונים, לצורך העניין, רבי יהודה הלוי. ראינו קצת הביוגרפיה שלו וראינו איזה מקום הוא נותן לירושלים בכמה וכמה זוויות, בכמה וכמה היבטים, ואין ספק שהמוכר ביותר זה הסיום, תכלית התשוקה או תכלית הכוסף אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. אני אומר, זה צריך, אנחנו צריכים להרגיש את זה. זה לא עניין של ללמוד את זה. בעזרת השם, סייעתא דשמיא, שבוע הבא בשעה הזאת, נלמד את היחס של הרמב״ם. ואמרתי ששם העצה הוא הרבה יותר גדול, כי פה יש לנו רק שירים שקשה מאוד להיות בקיאים בהם, לפחות אני לא בקיא בהם, ויש לנו את הכוזרים שיותר מוכר לנו. ברמב״ם יש לנו ספרות הרבה יותר ענפה, ואלה יש כל מיני זוויות לראות את הדבר הזה. אבל בפועל, אני אומר כמה אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים לשבת כאן בחצרות בית השם, ללמוד, להתפלל, לא יודע מה, אפילו לשיר זמירות שבת. זה גם זכות מיוחדת למקדש הכתוב, ככה שרים את זה סתם בכל מקום, בסדר. למקדש הכתוב ולקודש קודשי וכו' וכו', ופה אתה מסתכל לך ואתה רגע, אנחנו, לזה אנחנו מתכוונים, לפה, על זה מדובר, לא על איזה משהו, על משהו אחר מעבר להרי החושך, על זה אנחנו מדברים, לזה אנחנו מתכוונים. הלוואי שזה ירצין אותנו, הלוואי שנבין את מה שמוטל עלינו, כאילו כתפי כל עם ישראל, או המשקל של כל עם ישראל, על הכתפיים הצעירות שלנו, שאנחנו צריכים לשאת את הדבר הזה, ולהיות גאים, לא מצד הגאווה חס ושלום, רחוקים מהדברים האלה, אבל להרגיש את הזיקה ואת האחריות, את הזיקה והאחריות ללכת פה בסמטאות, איך מדברים, איך מתלבשים, איך מתפללים, איך לומדים, איך עושים את כל, את כל העניינים הללו, ובאמת, זה, אני חושב שזה מרומם את האדם, זה נותן לו איזה נקודה יותר משמעותית, כי הוא פתאום, במעשים קטנים, הוא פתאום ככה עובר ומתבונן בדברים אחרת. זה נורא קשה, אני מאוד יכול להבין את זה על רקע מה שהיה ברובע כשאנחנו הגענו אליו. הגענו לרובע לפני 42 שנה, הרובע היה, סליחה על העניין, בית כפרות. זאת אומרת, לא היה פה כלום. שום דבר לא היה ברובע. חנות מכולת אחת ליד החנייה, שני טלפונים ציבוריים על הסימונים, אחד בכותל, אחד ליד החנייה. כל הרחבה הזאת שהיום יושבים בה בלילות שבת ומקשקשים בה וצועקים בה ומטופים בה, היא הייתה איי חורבות. אבא מגרש חול ואבק, שם ישבו כל בוקר, בוא נאמר, החל משש בבוקר, עשרות סטטים ערבים, ופשוט סיטטו את כל האבנים שאחרי זה בנו מהם את הרובע. וחנויות אוכל, מן דחר שמי, פיצה וכל הדברים האלה, אני לא יכול לשכוח שאחד החוצניקים, אז היו, מה זאת אומרת, בשיעור שלי היו חוצניקים, 5 חוצניקים היו, למדו איתנו, הכל היה איתנו, הוא שאל אותי שאלה, בשיא הדבקות, הוא כמעט עצם את העיניים, הרב, כשמשיח יבוא, יהיה אפשר ללכת לבן יהודה סטריט ולאכול פיצה? זו שאלה שהטרידה אותו. כאילו, הפיצה הייתה בבן יהודה, הרוב היה כולו, לא היה פה דואר, לא היה פה בנק, את הבנק חנכו אולי שנתיים אחרי שבאנו, שום דבר לא היה, ובאמת היית מסתובב. היום, הכל חנויות של אוכל, תראו את הכמויות של הזבל, סתם אנשים לא מרגישים מה אפשר לגור בפלטרין של מלך. יש פה כך הרבה מסעדות, החדרי הזבל לא בנויים, כי הם לא נבנו כדי לקלוט את כל כמויות ההשפעה האלה. אנחנו שיבת הכותל מנהלים מאבק אדיר בחברת הניקיון, אנחנו לא רוצים שהכניסה לישיבה תהיה מטונפת. היום בבוקר באתי אולי 20 ג'ריקנים של שמן, זה שמן של מסעדות או דברים כגון אלו, וכל הדברים האלה, כמה אנחנו רחוקים מזה, אבל אולי אם אנחנו לומדים, אפילו בוא נחשוב על הישיבה שלה, למה לא נחשוב בחוץ? איך נראית הפנימיה, איך נראים המסדרונות, איך נראים השירותים, איך נראים הדברים האלה, אנחנו ממש במרחק, נחשוב לעצמנו, אני חושב שזה משהו מבהיל, הרמב"ן שולח איגרת לבן שלו בספרד, כשהוא עומד על הר, על הר הזיתים, והוא רואה פה את המקום חרב, והוא כולו זה, ומה אנחנו, איפה אנחנו בתוך כל הסיפור הזה? אז קצת, אם זה יקדם אותנו, ייתן לנו איזה מימד אחר, אני חושב שאנחנו נרוויח מזה, אנחנו נהיה אנשים יותר רוחניים, אנשים יותר קרובים לשכינה, יותר קרובים לשער השמיים, יותר, כל ההתנהגות שלנו תהיה אחרת. הכל הפך להיות כזה, סתם, מה אכפת לך, בוא, ככה, ככה, ככה. כאילו, לא אכפת לנו מכלום. בוא נהפך להיות אנשים שאכפת לנו, כי אנחנו יושבים במקום הכי אכפתניק בעולם. וממילא, זה לא סתם שכל ההתקוטטויות הן בסוף, מה יהיה פה? כל הדברים האחרים, אפשר יהיה לחיות איתם ולהסתדר איתם, אבל מה יהיה פה?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.